אז זה בראשית רבה, פרשה למתת, אנחנו באמצע פסקה ארוכה, שהיא י' א', נכון? אנחנו עצרנו באמצע. רבי ברכיה, בשם רבי חלבו, אמר שיצא מוניטין שלא בעולם. כן, הרי כתוב בגדלה שמך, שיצא או שיצא מוניטין שלא בעולם. מה זה מוניטין? מה פירוש מוניטין? זאת אומרת פרסום. זה בא ממילה לטינית מונטה. מה זה מונטה בלטינית? מטבע. מטבע שעליו חקוקה דמות המוציא, כפי שמקובל עד היום הזה בשביל מלאכים. יש לנו מטבעות באנגליה, יש שם דמות של מלכת אנגליה, נכון? אז זה נקרא מונטה. מזה מונטרי. מה ששייך למטבע הוא מונטרי. או באנגלית money. זה כסף, נכון? נכון. Time is money. כן, מה אתה אומר?
זה לא הערך שבין שני עסקים, מספר עסקים, הגבוה ביניהם הוא הקרם ממוצע.
המפורסם. מוניטין פירושו פרסום. מוניטין
בהכרח?
כן. מוניטין זה פרסום. עכשיו, המקור של המילה הזאת זה במונטה, מטבע. זאת אומרת של אברהם אבינו, יהיה פרסום גדול. על זה אומרת, אומר המדרש, ארבעה הם שיצא להם מונטין בעולם. הראשון, אברהם. כן? איך זה כתוב? ועשך לגוי גדול. יצא לו מונטין. ומהו מונטין שלו? מה היה חקוק על המטבע הזה? זקן וזקנה מכאן, בחור ובתולה מכאן. מי זה הבחור והבתולה? זה אברהם ושרה. הזקן והזקנה, מי זה? זה אברהם ושרה. כן? כלומר, להראות שיש שני צדדים באישיות של אברהם. אברהם בילדותו עובד עבודה זרה. אברהם בזקנותו עובד השם. אז צריך להפוך את המטבע כדי לראות את זה, כן? כי אני לא יכול להסתכל על מטבע משני צדדיו בבת אחת. נכון? כדי לראות את הצד השני, צריך להפוך את הצד הראשון. זאת אומרת שאברהם הייתה לו מהפכה בחייו. עבר מבחור ובתולה עובדי אלילים לזקן וזקנה עובדי השם.
ומה עם שרה? מה עם שרה?
מה?
בתולה וזקנה זה שרה, נכון?
נכון.
אבל מה הקשר פה?
גם היא עשתה אותו דבר. מה שעבר על אברהם עבר גם עליה. נכון? יהושע הוא השני. ויהי השם את יהושע ויהי שומעו בכל הארץ. יצא לו מוניטין בעולם. מהו? שור מכאן וראם מכאן, על שם בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. למה שור וראם? מה ההבדל בין שור לראם? שור זה חזק. מה עם ראם? זה יפה. זאת אומרת, יש עוצמה יהושע, עוצמה צבאית, אבל היא על פי המוסר, זה יפה. כלומר, יש יסוד מוסרי למלחמותיו של יהושע.
היום אין ראם, נכון? זה נכחד.
הראם נכחד בסוף המאה ה-18, כנראה. בערב.
הוא היה נראה.
הוא היה נראה כמו חיה עם קרניים יפות. כן?
יש
לנו... מה? כן, משהו הרבה יותר חזק וגדול. יש לנו תמונות איך היה הראם נראה. היום אין. הראמים האחרונים היו בערב הסעודית, מה שהיום ערב הסעודית, במאה ה-18.
אבל ההדר זה על פורשורו.
הוא יותר גדול משור?
בכור שורו, הדר לו. למה? מפני שקרני ראם קרנה.
הוא יותר גדול משור היה?
יותר גדול משור. כמו אנטילופה.
לא, אנטילופה קטנה אלה.
קרני
קרני קרני
כמו
יעל. כמו של יעל, יותר.
היא לא גבוהה, אולי
קרניים
שלה.
דוד, ויצא שם דוד בכל הארצות. איך? יצא לו מוניטין בעולם. ומה היה המוניטין שלו? מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן. על שם, כמגדל דוד, צווארך. כן? אז מה זה מקל ותרמיל?
של רועי
צאן. לא של נדודים, של רועי צאן. כן, אבל בתור רועה. אז זה משהו היה בצעירותו. מי רועה? יצא למלכות. גם הוא עבר.
אפשר מגדל דוד, אין לנו את תרמיל דוד.
תרמיל דוד. יש. אולי כדאי לעשות אחד כזה. למה? זה בשביל ה... לא, זה רעיון למוצר חדש.
אבל
בירושלים
זה
חדש. בירושלים? כן, זה תיקים של... כן, הנה, אתה רואה, יש. לא, יש כאלה ש... עושים כל מיני רעיונות לתיירים. מוכרים קופסאות של אוויר מארץ הקודש, מה?
עושה מקל דוד.
מקל דוד, כן. עלה של שוטרים.
אבל מגדל דוד של היום זה לא מגדל...
מגדל דוד של היום? לא, זה לא מגדל דוד. זה מגדל פצאל, כנראה. מרדכי, כי גדול מרדכי בבית המלך ושומרו הולך בכל המדינות. יצא לו מוניטין. ומה מוניטין שלו? שק ואפר מכאן, ועטרת זהב מכאן. כן. אתה אומר, המוטיב הזה של יציאה מן השפלות אל הגדלות. אגב, גם עם ישראל, אותו דבר. כן? שק ואפר מכאן, עטרת גדולה מכאן. יש נדני. למה זה חשוב כל הדברים האלה? כי זה חלק מאמונת הייחוד. כן, אמונת הייחוד זה שאותו אלוה שמשעבד הוא בעצמו אותו אלוה שנותן חירות. נכון. זאת הסיבה של אכילת קורבן פסח על מצות ומרורים. מסביר המהר"ל, לכאורה היה צריך לאכול מרור בלילה של בדיקת חמץ ולמצה בליל פסח. נכון? אם המרור זה זכר לשיעבוד, אז באותו לילה של בדיקת חמץ עדיין היינו משועבדים, יצאנו לחירות בלילה שלמחרת. אז לילה ראשון מרור, לילה שני מצה, ככה היה צריך להיות. אבל אז היה מקום לחשוב שבעצם הייתה מלחמת אלים, היה אל אחד משעבד שנוצח על ידי האל השני המשחרר, לכן אנחנו אוכלים אותם ביחד כדי להראות שזה עצמו אותו אלוה. לכן הצדיקים עוברים תמיד תהפוכות כאלה, מהסוג הזה של אברהם, יהושע, דוד ומרדכי, כדי שיתברר על ידי זה ייחוד השם. כן?
יש כאן משהו שהוא לא סימטרי.
מה? נכון. נכון. אבל לא כתוב שיצא לו מוניטין.
יש פה משהו לא סימטרי. לגבי יהושע, לגבי דוד ולגבי מרדכי, גם שהם היו עם המוניטין,
הם עדיין
לא
היו
התכחשו,
למה שהם היו קודם. למשל שדוד הוא היה גם עם מקל ועם דוד, גם שהוא רקד עם אהרון, אז הוא אמר לניחל, הוא קילוטי.
אבל
אצל אברהם, להגיד שהם היו צעירים, שהם היו עובדי עבודה זרה, גם תפסו עם אמונה בהשם, זה לא עובד בכל השיח. כן, אבל זה בדיוק האמונה בשם. להראות שמי העבודה זרה הגיעו לאמונת השם. עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מה זה מתחילה עובדי עבודה זרה? שואל הרב קוק בעולת עירייה, למה הקדוש ברוך הוא סידר שאבותינו יהיו עובדי עבודה זרה? למה מלכתחילה לא נוצרנו בלי זה? זאת אומרת, בגלל שעבודה זרה יש בה הרבה כוחות חיים שאין בשכל הטהור, וזה חשוב לעבוד את השם בכל כוחות החיים. לכן סידר הקדוש ברוך הוא שנהיה עובדי עבודה זרה, כדי שנפתח את כוחות הדמיון והרגש. אז אם כן, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. לכן זה חשוב היה.
מה משתתף עם אותה להיטות של עבודה זרה כשעושה את עבודת השם?
בדיוק. ואת אותה להיטות הוא לא היה קונה אלמלא שהוא היה עובד עבודה זרה לכתחילה. כי אם לא, אז הוא היה הופך להיות אינטלקטואל. מה? כל אחד הוא כזה. כל אחד עבר בילדותו שלב של עבודה זרה, בנערותו שלב של פילוסופיה, ואז יש סיכוי שבבגרותו הוא יהיה מאמין. כל ילד הוא עובד אלילים, לא? מה? מה אתה אומר?
זה לא רק דוגמה מהעיקרון הזה, זה מה מאוד
דוגמה. תן לך דוגמה.
למה כוחות האלה קיימים רק כשבעבודה זרה ולא
במחפילה? בעבודת השם. כי עבודת השם היא בנויה על השכלה גבוהה. לדעת שהשם אחד, אני צריך בשביל זה ראש נקי מכל מיני שטויות. כן, האחדות היא תובענית, היא דורשת מן האדם לוותר על כל הציורים שלו. ולכן יש פה איזו כפייה נגד הכוחות הטבעיים שדורשים את ריבוי ה... את הריבוי. מה?
דורשים ריבוי הלאויות?
כן.
אני מדבר רק על הנקודה הזאת?
אני אתן לך דוגמה פשוטה. בעולם הרגשות שלי יש כל מיני ערכים סותרים. בשכל יש הכרעה בין הערכים. למשל, אני מרגיש לפעמים שנאה גדולה וגם אהבה גדולה. אני מרגיש פחד וגם גבורה. אני רוצה לעשות שלום ואני רוצה גם לעשות מלחמה. כל הכוחות האלה סותרים בתוכי. אז אין לי פתרון להסביר את הדברים האלה אלא על ידי ריבוי אלים. יש בי אל המלחמה ואל האהבה, וכל זה מתערבב בתוכי. מה שאין כן השכל, שמנקה את הראש מכל ההכרות האלה, הוא אומר יש מקור אחד לכל. זה הרגש לא מכיר בזה. הרגש הוא אלילי בטבעו. אבל אם פעם הייתי עובד אלילים, אז גם כשאני מגיע לעבודת השם, אני יכול להשתמש באותן עוצמות חיים שהרגש מעורר, אני יכול להשתמש בהן לעבודת השם. דוגמה פשוטה, עבודת הקורבנות. מאיפה באו לתוך תורת משה הקורבנות? איפה זה בא? זה בא מעובדי עבודה זרה, כך אומר הרמב״ם, נכון? כיוון שאבותינו היו עובדי עבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לבטל את זה לכתחילה, לגמרי, ולכן הכניס את זה לתוך עבודת השם, כך אומר הרמב״ם, נכון? ומה יש בקורבנות? לא יודע אם ראית פעם קורבן? לא ראית, גם אני לא. אבל איך זה היה? זה היה משהו. קודם כל זה עבודה פיזית. זה לא כמו בבית הכנסת, ככה אתה כל כולך בתוך עבודה פנימית. זאת עבודה פיזית קשה. אתה צריך לסחוב איתך כבש, במקרה הקל, פרה, במקרה הקשה. והכבש הזה עושה במחילה מכבודך, עושה את הקקי שלו בדרך, נכון? הוא עושה בה, ואתה צריך לשמור עליו, שלא יהיה בעל מום. אתה מגיע למקדש, מיוזע. ואז שוחטים אותו, זה משפריץ דם בכל הכיוונים. ואת הדם הזה אתה זורק על המזבח. ואתה שומע באותו זמן את המנגינה של הלוויים, שמתחילים בתוף ובכינור. יחד עם זה אתה מריח את הריח של הקטורת. זה מבלבל לך את הראש. כן? זאת אומרת, כל הכוחות של הנפש, הגוף, הדמיון, הרגש, ואפילו רגשות ברבריים מסוימים, מעורבים בדבר הזה. כן? תארו לעצמכם שבשבת, בזמן הוצאת ספר תורה, במקום להוציא ספר תורה ולשים אותו על הבמה, היו מוצאים פרה ושוחטים אותה על גדי הבמה. אתם מבינים את ההפרש העצום שיש בזה. זאת אומרת שהבאנו מהעולם האלילי כוחות חיים שמשתפים את כל האדם בעבודת השם. כן.
אז אפשר לומר שכל הטקסים של הקורבנות זה היה שלב שאנחנו עברנו אותו, והדת הופכת להיות יותר
מעודנת
עכשיו?
לא.
מתפללים לחזור לקורבנות?
בוודאי. אנחנו, לצערנו, היינו צריכים לעבור דרך שלב של התגברות החוכמה. כלומר, מכיוון שבימי קדם ההתנהגות הטבעית שלנו הביאה אותנו גם להרבה שטויות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אז היה צריך העולם לעבור איזשהו שלב של ניקיון. והניקיון הזה היה במשך 2000 שנה בלי קורבנות, רק השכל בלבד. אבל זה חיסרון, זה מדולדל יותר. אנחנו מתפללים לזה שישוב הקורבנות עם החוכמה.
החוכמה?
החוכמה זה מה שאנחנו עושים פה בבית המדרש. אנחנו כל הזמן מדברים, יש לנו ספרים, מדברים. כן? מחליפים קלטות, מנצימו. זה עבודה המעשית היחידה שיש פה.
כן? למה אתה מתפלל שישוב הקורבנות? מה העיקרון שלנו עכשיו? מה
יהיה להשיב את שלמות האדם? כלומר שהאדם יכלול בהכרה שלו את כל תחומי החיים, לא רק את התחום האינטלקטואלי. מה, הכרה מה? אפשר גם להתחתן בדמיון, אתה יודע. כלומר, עולמו של הקדוש ברוך הוא עולם אחד. כלומר, מאז שהפסקנו את עבודת הקורבנות, אנחנו עובדים רק על התחום הפנימי. אבל העולם החיצוני נעזב לכוחות התומעה, והוא לא מתרומם. בואו. כלומר, הקורבנות זה חדירה לתוך המעמקים של העולם. כלומר, אתה כאדם היום רואה את עצמך כאדם לעומת העולם. העולם עומד בצד ואתה אדם. יש איזו קריטות בין האדם לבין העולם. אנחנו רוצים להחזיר את האחדות האורגנית בין האדם לבין העולם. כלומר, אתה לא רק יחידה פרטית, אתה חלק מן ההוויה כולה. וזה הקורבן מבטא את זה.
אני לא מבינה איך הקורבן מבטא מה שאתה אומר.
פשוט כי בקורבן אני מביא מן הכל. אני מביא מהדומם, מלח ומים. אני מביא מן הצומח מנחות ונסחים, ואני מביא מן הבעלי חיים, ואני אפילו קצת מביא קורבן אדם, את עצמי. כלומר, איך? בזה שגם אני שותף במחשבה למה שקורה כאן. המוכנות. המוכנות של הקרבה. כלומר, זה פעולה שמשתפת את כולם. מסכנות הפרות היום. הפרות רואות מחוץ לבית הכנסת, ומשתוקקות שהיהודים האלה שמתפללים בבית הכנסת ישתפו אותם בתפילה הזאת. ואנחנו אומרים להם, אנחנו מצטערים מאוד, פרות לא נכנסות לבית הכנסת. כן, אז העולם הטבעי נעזב, הוא מחוץ לקודש. מה שאין כן, אשרי הפרות העולות על המזבח בבית המקדש, הן בשם כל הפרות שבעולם משתתפות בעבודת הבורא. זה מה שנאמר, מה השם אלוהיך דורש ממך. אשיר על השם כי גרור גר. כן, מה אתה אומר?
אני לא רוצה
להבין, למה אני רוצה שרב אלימים
כדי שאדם יהיה מסוגל
להבין מחלב ברכות באדם הטוב וגם הרע, למה לא? אם לא יש עליו חיל מזה, במה זה מדכא את אותם? רגע, זה דבר על שני דברים שונים. אני דיברתי שני דברים. זה לא קשור לזה שזה דווקא עבודה זרה. אחר כך הייתה, אני אמרתי פשוט שהקדוש ברוך הוא אלוהי אברהם בשני המצבים, בסדר? אחר כך הבאתי, אחר כך שאלת שאלה שנייה, זו, בגלל שאתה מערבב את השאלות. השאלה השנייה שאתה שאלת הייתה, מה היה חסר לנו בלי עבודה זרה? לא, כי אמרת, כי אתה שאלת שלכאורה, לעומת שאר המוניטין, פה אברהם מתכחש לשלב הראשון שלו, נכון?
זה
היה נחוץ. היה נחוץ, ולכן אברהם לא לגמרי יורק על העובדה שהוא היה עובד עבודה זרה. הוא מרוצה מזה שהוא יצא מזה, כן? אבל הוא לא בז לזה. העבודה זרה שהוא עבד עזרה לו בעבודת השם שלו.
לא מאברהם דווקא, ומה זה יכול לעזור? עוד מה לא קיים אם אדם מתחיל בעבודת השם ומתחיל לשלבים האלה?
אני אקרא משהו. אתה שמעת על פרופסור לוינס? פרופסור לוינס, זיכרונו לברכה, היה יהודי בהחלט צדיק, פילוסוף גרמני בכל דבר, למרות שהוא היה מרוסיה ודיבר צרפתית, ותלמיד של היידגר, ועבודת השם שלו הייתה כל כולה שכלית. אמר עליו תלמיד חכם אחד פעם, אמר לו, עונשו של פרופסור לוינס בגן עדן, שים לב לביטוי, עונשו בגן עדן יהיה שהוא יצטרך לנענע לולב בשמחה. כן? כי אדם שכל כולו עובד את השם בשכל לא מסוגל לשמוח בשמחת בית השואבה. השמחה של בית השואב, כן, הכוחות, כי זה הכוחות הטבעיים, והכוחות הטבעיים הם אליליים בטבעם. למשל, ילד שנופל על הרצפה, אז מה אומרים ההורים? נותנים מכה לבלטות, נכון? נכון? כי זה לא יפה שבגלל הבלטות הוא קיבל מכה, נכון? העולם הזה הוא עולם אלילי, אבל עשיר מאוד. הוא יכול לקחת מטאטא וזה סוס. נדע? נכון. אז דוד בא ממואב, ולכן יש לו כוחות שאין לכלל ישראל. של כוח המלחמה שלו, למשל. או רבי עקיבא, שהוא בן גרים, ולכן הוא מביא את השער החמישים. כי הוא ממשיך ממקום נמוך יותר. לכן האורות שהוא מביא הם אורות גבוהים יותר.
אולי במקום לומר העולם הילידי, צריך לומר העולם החושני.
זה אותו דבר. כי העולם של החושים, הוא מביא את האדם לעבוד הזרה. עולם החושים, גם עולם הדמיון, לא רק החושים. זה עולמם של עובדי עבוד הזרה. כל המיתולוגיה באה ממה? לא מריבוי שכל, אלא מריבוי דמיון. כן? רוצה להגיד משהו.
כן, תסביר בבקשה את המשפט שלך שאשרי הפרה ש...
משפטת על גדי המזבח?
כן.
איזה עילוי.
פרה מרגישה, פרה ששחטו אותה סתם, בשביל אכילת אנשים פשוטים, ופרה ששחטו אותה על...
בוודאי.
מה ההבדל בריגושים של פרה?
היא פה שותפה אל הקודש. אז זה מה זה
מצדנו.
לא, לא, לא. יש אפילו מדרש יפה. יש מדרש יפה. אמרתי, סיפרתי לכם את זה גם אמין. בילקוט שמעוני. מסופר, כשאליהו בהר הכרמל מקריב לשם. נכון?
כן. מוריד? שני עגלים.
שני עגלים, נכון. שני פרים. יש פר לשם ופר לבעל. אז כתוב שהם שחטו את הפר אשר נתן להם. מה זה אשר נתן להם? מסופר שהפר של הבעל לא רצה ללכת. אז עובדי הבעל אומרים לאליהו הנביא, אולי תעשה משהו. אליהו הולך לפר, שואל אותו, מה קרה? הוא אומר, אני לא רוצה ללכת. אני ואחי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס, הוא יהיה קורבן לשם ואני יהיה קורבן לבעל? אמר לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים גם על ידך. אז הוא הלך. מה שאגב מהווה הוכחה שהוא היה פר. כי אני הייתי עונה, אז תגיד את זה לאחי. כן? אבל מה זה אומר המדרש הזה? שיש עילוי. באיזה רמה של הכרה? אני לא יודע אם זה ברמה של הכרה. אבל יש, ברמה של העצמות זה בטוח נמצא. אין שה... לא, מי אמר זה מצדנו? מה זה הסובייקטיביזם הזה?
פרים המדברים זה אולי היו בזמן של אליהו הנביא, אבל היום...
לא! אבל לא אמרתי את זה, לכן אני הוספתי את המילים ואני חשבתי שאתה תשים לב. לא במישור של ההכרה, אלא במישור של העצמות. שמת לב לה שאמרתי את המילים האלה?
אני לא כל כך מבין.
זהו, אז תגיד שלא הבנת את המילים במקום לשאול עוד פעם. לא, זה לא מצדנו. מה זה הגאווה הזאת להפוך את כל העולם? לא, זה גאווה שאדם חושב שרק הוא הדבר המעניין בעולם. יש עוד דברים חשובים בעולם, הקוסמוס זה גם חשוב. ברור. ויש דברים עילויים שנעשים במציאות לא דרך ההכרה. אבל זה קיים, זה פועל. זה פועל באופן מחתרתי, מתחת לפני השטח. זה נמצא שם.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, שיש כוח או השערה אלוקית שהיא נמצאת בכל מקום, בכל דבר, בחי, בדומם, בוודאי שבאדם, והחלק הזה שיש בפרה, כמו שבכל פרות אחרות, החלק הזה שהוא מרגיש עילוי בגלל שהפרה הזאת קונקרטית...
לא הייתי אומר מרגיש, הוא מתעלה. מה אתה אומר מרגיש? מרגיש שזה חוזר להכרה. או? בסדר.
איזה נגיד ששרים בכדורגל, שהם יבואו לעבודת השם,
וואה, איזה יופי זה יהיה. אתה רואה את זה היום. נכון, אתה רואה את זה היום. כן? כשהם מביאים איזושהי דמות קרויה רבנית לאצטדיון טדי, אז אתה רואה? כל אלה שם שמריעים לו, מה הם היו חודש לפני זה? הם היו בביתר. נכון?
יש במנגינה של ליברפול.
כן?
שיכנסו אותה לקדושה.
נכון, כן. אוהדי ליברפול.
לא, שאוהדי ליברפול זה בטח.
כן. בכל מקרה, הכנסנו להם במנצ'סטר יונייטד, לא? למשל, אתה רואה שהקידוש השם גדול מול מנצ'סטר יונייטד, רואה? כן, אתה רואה?
בעצם זה תהליך של סובלימציה.
אפשר לומר. עידון, מה שאתה אמרת עידון? עידון. לוקחים תופעות שהן בגולמיותם רעות ופראיות ומרובלים אותם.
זה לא סובלימציה, זה עוד
אוסף
של חיים.
טוב, איך שאתם רוצים. אנחנו בכל מקרה עוברים לדרך חיים של המהר"ל מפעם.
פעם אחת אני זוכר הייתי בשיעור לקראת תשעה באב. בשיעור לקראת תשעה באב אישה אחת שאלה אותי, האם כשיבנה בית המקדש נקריב קורבנות? אמרתי, כן. אמרה, אז שלא יהיה בזמני. אז אמרתי לה, אז אם ככה תפסיקי לאכול סטייקים.